שלום לכולם, ממשיכים את הקורס שלנו, יסודות בחוכמת הקבלה, נושא היום, הפצת חוכמת הקבלה בעולם, איתנו נמצא הרב לייטמן, שלום. אנחנו ממשיכים, והנושא שלנו היום זה, כמו שכבר אמרתי, הפילוסופיה של ההפצה, אנחנו נדבר על בכלל למה צריך להפיץ את הידיעה הזו. עד כמה שאני מבין, המשמעות של קיום האדם לפי חוכמת הקבלה, המהות שלו זה גילוי בורא. גילוי הבורא. הרב לייטמן, מה עוד אדם צריך? מיכאל, ככה כתוב במאמר מהותה של חוכמת הקבלה, חוכמה זו היא לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו. רב לייטמן, כן, אנחנו נמצאים באיזשהו שדה של אינפורמציה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה איתנו, מאיפה אנחנו מופיעים, אנחנו לא יודעים מה שקורה איתנו כאן ואיך אנחנו מנועלים, אנחנו לא יודעים מאיפה מגיעות המחשבות והרצונות שלנו בכל רגע, אנחנו גם לא יודעים מה מנהל אותנו כשאנחנו מחליטים מה אנחנו נעשה בכל רגע. כלומר, למעשה אנחנו זורמים לאנשהו עם זרמי החיים, ונראה לנו שאנחנו משתתפים איכשהו בחיים, אנחנו עושים משהו, אבל האמת... האמת שלא. כדי להבין איפה אנחנו, מה אנחנו, מי אנחנו, בשביל זה אנחנו צריכים לגלות את הכוח שמנהל את הכל. ובזה עוסקת חוכמת הקבלה. כלומר, בחיינו, בקיום שלנו, אין משימה כאילו חשובה יותר, מטרה חשובה יותר מגילוי הכוח העליון וכיצד הוא מנהל אותנו, כי אז יהיה לנו ברור מי אנחנו, מה אנחנו, לשם מה וכו. מיכאל, המילה עצמה גילוי, מה הכוונה? הרב לייטמן, גילוי משמע, אני אפילו לא יודע אם עכשיו אני קיים או לא. מה זה החיים שלי? מיכאל, אבל אני מרגיש אותם, הרב לייטמן. ומה אני מרגיש? מה מנהל אותי? מי מנהל אותי? מיכאל, כן, את הסיבה, הגורם הראשונה, אנחנו לא מרגישים. הרב לייטמן, לא ההתחלה, לא האמצע ולא הסוף. גילוי הבורא למעשה צריך לגלות לי את כל מה שאני רוצה לדעת על עצמי, על הקיום שלי, על העולם, איפה אני, מה אני. מיכאל, כשאני מגלה את מטרת הקיום שלי, זה נקרא גילוי הבורא? הרב לייטמן, לא, זה הגילוי שלו ביחס אליי, אבל למעשה, ככה הוא מתגלה. הוא מתגלה רק כלפינו. מיכאל, זאת איזושהי השגה רגשית? הרב לייטמן, כמובן, רגשית, ברורה, מדעית, השגה. מיכאל, איפה זה מתבטא באדם? במה? נאמר, ישנם שני אנשים, אחד השיג, אחד לא השיג. מה ההבדל ביניהם? הרב לייטמן, ההבדל הוא בזה שהאדם שהשיג את הבורא, הוא מרגיש את העולם שלנו כחלק מעולם גדול עצום שהשני בכלל לא מרגיש. הוא רואה באיזה אופן בכלל מתרחש כל מה שקורה בבריאה, לא סתם בעולם שלנו, אלא ביקום כולו. הוא מבין לשם מה קורה כל מה שקורה, כל פעולה איתו ועם כולם בכלל. הוא מרגיש את כל התמונה. אנחנו אפילו לא מתארים לעצמנו מה זה, אבל לפחות מתוך זה הופך להיות לו ברור כל מה שקורה. כל מה שקורה איתו ועם כולם, בהיסטוריה, בגיאוגרפיה, בהכל. הוא מבין את כל הבריאה ואת הבורא שמנהל את הבריאה. מיכאל, אם כך, אז כזאת חוכמה חשובה הייתה צריכה באמת להיות מופצת, אבל אנחנו יודעים שעד זמן מסוים זה היה נסתר, כותב, יש פה כמה ציטוטים, אברהם אזולאי כותב, מקובל, מימי הביניים נדמה לי, מה שנגזר למעלה שלא התעסקו בחוכמת האמת בגלוי, היה לזמן קצוב, עד שתשלים שנת 1490, ומשם ואילך, יקרא דור אחרון, והותרה הגזרה, והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר. כלומר, ממש רק ב-500 השנים, השנים האחרונות. הרב לייטמן, כן, לפני זה לא. מיכאל, והוא ממשיך, הוא משנת 1540, מצווה מן המובחר שהתעסקו ברבים, גדולים וקטנים, כמו שמובא בראייה מהימנה. כלומר, אפילו ילדים. הרב לייטמן, כן, כלומר, כולם כולל כולם, ללא שום הגבלות. מיכאל, אז מה קרה בשנים האלה? הרב לייטמן, האנושות מתפתחת. חוכמת הקבלה הייתה פתוחה כמעט מלפני 6,000 שנים, אבל אתה מבין שבכל דור עוד גרם ועוד גרם של ידיעה, של ידיעת הקבלה נפתח עוד קצת ועוד קצת, אבל אז הייתה קפיצה איכותית. ועם הופעתו של הארי, זאת נשמה מיוחדת שהתגלתה במאה ה-16 בעולם שלנו, חוכמת הקבלה קיבלה את ההתפתחות שלה, כלומר את הגילוי שלה בעולם שלנו. ואחרי שהארי כתב את הכתבים שלו, אז פשוט לא יכולים להיות שום איסורים או הגבלות על חוכמת הקבלה, כיוון שהכל גלוי למעשה. הדבר היחיד זה שצריך לגלות יותר ויותר, זה כמו שניוטון גילה את החוקים שלו, ואחר כך במשך 200-300 שנים, החוקים האלה התגלו למעגלים רחבים יותר ויותר בעם. זה כמו חוכמת הקבלה, במאה ה-16 הארי גילה אותה, אבל אט אט היא הגיעה למצב שבו יכולים להשתמש בה, לממש אותה כל אחד ואחד, עד שזה הגיע עברו עוד 400 שנים, ורק היום, במאה ה-21, אנחנו מתחילים את השימוש המעשי והפצת חוכמת הקבלה בעולם כולו. בספר הקדמה לפי חכם, בתחילת המאה ה-20, כותב בעל הסולם, חיוב מוחלט על כל אחד ללמוד את חוכמת הקבלה, בלי זה האדם לא יגיע למטרתו, ולסיבה זו אנו מתגלגלים, דור יוצא ודור בא עד דורנו זה, שהוא השארית של הנשמות, שעדיין לא נשלמה עליהן כוונת הבריאה, וכן הלאה. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על זה שאנחנו מחויבים לגלות את חוכמת הקבלה, כדי שכל הנשמות, כל אחד מאיתנו, הנושא בחובו חלקיק של הנשמה הכללית, שכולנו נוכל להתחבר יחד, לחבר את הנשמה הזאת לנשמה אחת שלמה שנקראת אדם, ובזה להגיע למצב שבו אנחנו נהיה בהשתוות הצורה הגמורה עם הבורא, כלומר נעלה למצב של ההבנה המוחלטת, מצב של נצחיות וכן הלאה. מיכאל, אז הנברא הזה רצון ענק לקבל מנקודת מבטה של חוכמת הקבלה, שעובר כל מיני שינויים לאורך התפתחותו, וכל אדם זה בעצם רצון פרטי לקבל על נשמה, הרב לייטמן. כן, וככה הם עד עד ביניהם מתחברים, משחקים ביניהם, כמו כזה קליידוסקופ, כל הזמן מבררים את הפנים השונות של הבורא. כלומר, זה אותן הנשמות, אומר מיכאל, הרב לייטמן, כן. אותן הנשמות יורדות לעולם שלנו, רק כל פעם ברמה אחרת ובשילובים שונים ביניהם, התקללויות שונות. מיכאל, וכזה חלק עיקרי של השיעור שלנו, בא לסולם בכתבי הדור האחרון, במאמר כתבי הדור האחרון, כתב, ג' יסודות להתפשטות. כלומר, הוא ניסה לשכנע את אלה שהיו סביבו אז, שהכרחי להפיץ את הידיעות האלה ברבים, והוא כותב ככה, את אלה שהוא כבר שכנע אותם, איך לעשות זה? הוא אומר ככה, ג' עקרונות, העיקרון הראשון זה סיפוק תשוקות. הוא אומר, כי בכל אדם, אפילו בחופשי, יש ניצות בלתי נודע, התובע התייחדות עם אלוקים, וכשהוא מתעורר לפרקים, מעורר בו תשוקה לדעת את האלוקים, או לכפור באלוקים, והיינו אח, ואם ימצא מי שיעורר בו סיפוק תשוקה זו, יסכים להכל. יש להוסיף על זה עניין השארת הנפש ושכר לעולם הבא, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הוא עומד שאפשר לפנות לכזה חיסרון באדם, כזו דרישה, הרב לייטמן. כן, זה השתוקקות, זה הרגשה של חיסרון, אבל בפני עצמו זה עושר אדיר עבור האדם. מה זה אומר, אומר מיכאל? בכל אחד יש ניצוץ הדורש התייחדות עם אלוקים? הרב לייטמן, כן, בכל אחד מאיתנו קיימת נקודה מחיבור עבר עם הבורא, שאנחנו ניתקנו מזה, נעתקנו מזה, והיום יש לנו אפשרות שוב להיכנס אל אותו הקשר עמו. מיכאל, הוא כותב שמדי פעם זה מעורר בו סיפוק לתשוקה זו, לסיפוק תשוקה זו. כלומר, בכל אדם יש את זה, הרב לייטמן. כן, בכל אדם, אבל צריך לברר אם זה קיים. לכן אנחנו עוסקים בהפצת חוכמת הקבלה, בכל השפות, בכל השיטות. כדי שלכל אדם תהיה האפשרות לברר שיש כזו שיטה שמגלה לו את הבורא. מיכאל, הוא כותב, בכל אחד יש לפרקים מעורר בו תשוקה לדעת את האלוקים או לכפור באלוקים. מה זה אומר? הרב לייטמן, כלומר איזשהו יחס חייב להיות קיים, מיכאל. אז אפשר גם לפנות לאתאיסטים ולדבר איתם על הבורא, הרב לייטמן. לא הייתי אומר שהם נקראים, אלה שנקראים אתאיסטים הם אתאיסטים, מה, ואלה שיש להם תשוקה לאלוקים הם נקראים מאמינים. לא, זה לא קשור לא לדעת, לא לאמונה, לא לכלום. מיכאל, איך לקרוא לאלה שכופרים באלוקים? אלה שאו רוצים לדעת את האלוקים, או לכפור באלוקים? הרב לייטמן, נו, זה כמו אדם ש... איך תגיד אדם שמשתוקק לגילוי הבורא? משתוקק. כלומר, הנשמה מבקשת או לגלות את הבורא, או שהיא כופרת בקיומו. אבל זה אותו הדבר, זה אותה הנקודה שבוערת, רק שהיא עוד לא ביררה את המקום שלה. מיכאל, ולהוסיף לזה עניין של השארת הנפש ושכר לעולם הבא. הרב לייטמן, כאשר אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו כקיימים מחוץ לגוף, אלא קיימים בנשמה, אז אנחנו מתחילים להרגיש את עצמנו כבני על מוות. ובזה לחלוטין משתנה היחס שלנו לחיים, לעולם, להתנהגות שלנו, להכל. אנחנו לא מרגישים את עצמנו כמוגבלים. נאמר, יש לנו 80, 90, לא יודע כמה שנים, אבל אתה מוגבל. אתה כל הזמן בצורה הכרתית או תת-הכרתית עושה איזשהו חשבון. כמה נשאר לי? מה אני אספיק? וכן הלאה. וכאשר האדם מתחיל להרגיש שהוא שוחה בזרם של הנצחיות, אז התחושה הזאת נותנת לו יחס חדש לגמרי לקיום שלו. הלאה, הוא אומר שאפשר לדבר עם האדם כדי לעורר בו תשוקה לידיעת הבורא, גם שכר לעולם הבא. מה זאת אומרת? הרב לייטמן. כעיקרון, העולם הזה והעולם הבא, משמע אפילו הרגע הבא. כלומר, העולם הבא זה העולם שבכל רגע בא. אם אתה עובד על עצמך, אם אתה משנה את התכונות שלך כקרובות יותר ויותר לבורא, אז כל צעד הבא שלך נקרא הבא. ומה שעכשיו זה עכשיו, העולם הזה, אין הכוונה למוות, המוות לא עושה כלום, המוות של הגוף שלנו לא משפיע על איזה שהם פרמטרים רוחניים. מיכאל, אני חשבתי שהוא מדבר שאפשר להרגיש, להסביר את זה לכל אדם, שהעולם הזה הוא מדומה, וכדאי לחשוב על המצב הבא, על העולם הבא, על הנקודה הזאת, לפנות לנקודה הזאת באדם, למצוא אותה ולפתח בו. וכך הוא גם אומר, הוא מוסיף ואומר, וכן כבוד הפרט וכבוד האומה, זאת אומרת, לעורר את זה באדם. הרב לייטמן, זה תרגום לא לגמרי נכון, איך להגיד את זה יותר נכון, אפילו לפנות לאגו של האדם אפשר, למה אתה חי, לשם מה, וכן הלאה. כלומר, איכשהו בכל זאת לעורר את האדם. совсем животное. Ну, ма, легамре бема.
Для чего ты проживаешь жизнь, с каким...
Лема ты хайта хаим.
С каким расчетом?
И мезе хашбон. Михаил, клумар зе, а лагат каха бэго, аре ата... Камен зман нишар лаха по саха кол. Цех ласот машу им хаим. Аз йоце ше эн таам лихьот эта хаим аэле. אם אין איזשהו משהו התפתחות אחרי זה. הרב לייטמן, כך נאמר בתורה,
שמי
שמח יותר, זה שנולד או לא נולד? זה שלא נולד, שמח יותר. כיוון שאם אתה תעשה חשבון של מה הם החיים שלנו, אז חוץ מבריחה מייסורים לאיזשהו תענוג מדומה שכל הזמן מתרחק עד שאתה לומד בדרך, לא קורה כלום. מה המטרה של כל זה? לכן אמרו החכמים ששמחים יותר הם אלה שלא נולדו, אבל אם כבר נולדת, תנסה להשיג את האמת. מיכאל, למה התמונה הזאת נסתרת מהאדם? זה באמת ככה. הרב לייטמן, אנשים היו מתאבדים. דים, מה זאת אומרת? אין מצב נפסד יותר מהחיים שלנו. לכן לא ניתן לאדם להביא את עצמו למצב כזה שהוא ככה, אנו, יגמור עם עצמו, יתאבד וכן הלאה. קיימים הרבה מאוד מכשולים והפרעות בדרך לזה. זה כדי לשים אותו בסביבה נכונה ושיעבוד. מיכאל, מעניין איך הבורא והטבע מחביאים את כל זה מהאדם, עבודה ומשפחה, כל עוד אין איזה שהם איסורים מיוחדים, אתה בכלל לא שם לב לזה. מה המשמעות בכלל? מי צריך בכלל משמעות החיים? הרב לייטמן, אף אחד, זה אפילו לא משמעות החיים במה שעוסקים האנשים, אבל בכל זאת, עם זאת, בכל רגע ורגע, הם עושים איזשהו תיקון קטן, מיקרו תיקון, שאט אט, במהלך אלפי שנים, במהלך מיליארדי אנשים, בכל דור ודור, הם בכל זאת עושים איזושהי עבודה לא הכרתית כדי להגיע למצב הכרתי. מיכאל, אתה חושב שאפשר לעורר באדם, באנושות, את הנקודה הזאת של משמעות החיים, ספרים, סרטים, אין הרי מידע לגבי זה. הרב לייטמן, זה כמו שנולד ילד והוא גדל, הוא עובר את שנות הילדות שלו, הוא מתבגר, אפילו עד שהוא מתבגר, עד שהוא מתחיל להבין בכלל מה זה החיים ואיפה הוא נמצא ולמה הוא חי וכן הלאה. האנושות עוברת את כל השלבים האלה של ההתפתחות, התבגרות, וזה לוקח אלפי שנים, כמו שאתה רואה, ומשם ואילך, הכל קורה מהר מאוד. מיכאל, מה אתה חושב הדבר האפקטיבי ביותר כדי לעורר באדם את הנקודה הזאת שהוא יחשוב על מטרת החיים? מהו הפורמט? זה אולי סרט, ספר, איזושהי דוגמה, משהו שמופנה לאדם אחר, שיחה, מה יכול לעורר מהניסיון שלך או הכל ביחד? הרב לייטמן, אם הנקודה הזאת היא מתעוררת בו מבפנים, אז אתה לא יכול, אם היא לא מתעוררת, אתה לא יכול לעשות כלום. אם היא התחילה להתעורר בו, אז צריך לתת לו את כל האפשרויות השונות למיניהן. סרטים, מוזיקה, שירים, מה שאתה רוצה. כל מיני צורות של אינפורמציה דרך האינטרנט, כדי לעורר בו את הנקודה הזאת שבלב. ככה לנשוף עליו כמו על גחל, שזה יתחיל לבעור, ואז הוא בעצמו יוכל להמשיך לפתח את זה בו. מיכאל, ממשיך הרבש, במאמר שלו לאיזה מדרגה צריך להגיע האדם, הוא כותב שעד אשר האדם ישיג את שורש נשמתו, לא יתקלל בו שוב ושוב, הוא יתגלגל בעולם שלנו, וכל צעד לקראת השגת שורשו של האדם צריך להתרחש בעודו נמצא בגוף החומרי, הפיזי של העולם הזה, ואם האדם לא הגיע לתיקון שלו, אז הוא צריך להתגלגל שוב ושוב, וצריך להביא את הידע הזה לכל אחד ואחד, ולמצוא את הצורה המתאימה לזה. כלומר, מה חשוב כאן, הרב לייטמן? כן, צריך להעביר את זה בכל דרך אפשרית. מיכאל, מה זה שורש הנשמה, הרב לייטמן? שורש הנשמה זה אותה הנקודה בבורא שבה אני קשור, שמשם אני ירדתי ואליה אני צריך לחזור. מיכאל, וזה מושג רק בעוד האדם נמצא בעולם הזה? הרב לייטמן, כן, רק העבודה העיקרית היא בעולם הזה. דווקא במצב הנמוך ביותר, המעוות, האגואיסטי, המקולקל, העולם הזה, דווקא ממנו אנחנו צריכים לגלות את הבורא. והלאה, כבר יש מדרגות אחרות. מיכאל, הלאה כותב במאמרו בעל הסולם שהעיקרון הבית זה הוכחות שאין קיום לעולם זולתו, ומכל שכן בימי האטום ופצצת המימן, זה הוכחות, כותב בעל הסולם בכתבי הדור האחרון, והוא כותב שאפשר להוכיח לאדם שאם אנחנו לא נעשה את התיקון, אז מובן שהעולם יגיע לסופו בתקופת האטום והמימן, פצצות האטום והמימן. הרב לייטמן, כן, ככה הבורא ידחוף אותנו לגלות אותו בצורה כזאת על ידי מצבים יותר ויותר דרמטיים. מיכאל, ואלה הוא אומר איך לעשות זה? הוא אומר שצריך להיות תהליך של חינוך, לסחור אנשים כדי לעשות את זה. כלומר, תעמולה זה דבר הכרחי כדי לעורר באדם או תשוקה או פחד אם הוא לא מגיע לזה. הרב לייטמן, כן, האדם זה יצור מורכב, אפשר לפעול עליו בכל מיני דרכים, העיקר זה הסביבה. לכן צריך לארגן כזאת סביבה, צריך ליצור כאלה מצבים סביב האדם שיאלצו אותו, יעוררו אותו, ידחפו אותו. כלומר, ימשכו אותו מקדימה וידחפו אותו מאחורה. כדי שהוא יתחיל להתעניין ולעסוק במטרת הקיום שלו וימצא בצורה נכונה את המטרה הזו. מיכאל, אז אם הבנתי נכון, מטרת החינוך זה להראות לאדם מבעוד מועד את המצב העתידי שאליו הוא רוצה יכול להיכנס אם הוא לא יתקן את הטבע שלו. להראות לו את זה. הרב לייטמן, כן, החינוך צריך להראות לו את התמונה שבה הוא נמצא ולמה הוא מחויב להגיע. בשתי דרכים, או בדרך ייסורים, או בדרך הטוב. מיכאל, אנחנו מדברים על חשיבות הגילוי של כזאת ידיעה, של הפצתה. בעל הסולם במאמרו כותב שהיו בכל זאת איסורים על הגילוי. איסור על הגילוי, האיסור הראשון, הוא כותב, האינו נחוץ. האיסור השני זה האי אפשר, והשלישי זה סוד השם ליראיו. מה זה אומר האינו נחוץ? שהגילוי לא יביא תועלת. הרב לייטמן, כן, העניין הוא שכמו אתה דיברת על פצצת האטום, האם יש בזה הכרח או לא? ואתה רואה, זה התגלה לעולם, אפילו שאיינשטיין מאוד לא רצה את זה מצד אחד, על מצד שני הוא נתן את הנוסחה, כאשר הפך להיות מובן שהנה היטלר, הוא נמצא על הסף של הגילוי הזה בעצמו. אז הוא כתב את זה, אחרי זה גנבו את הנוסחה הזאת, העבירו לרוסיה, וזהו, התחילה ההתפתחות, המרוץ של החימוש. מיכאל, מה זה אומר שזה לא יביא תועלת ברורה? הרב לייטמן, זה כמו לתת לאדם ניאנדרטלי לשים בידיו פצצת אטום. אם האדם לא מוכן לזה עדיין, אם אין לו השתוקקות ברורה להבנת מטרת החיים, בוא נגיד ככה, הוא עדיין לא לגמרי הגיע לייאוש מהקיום שלו. אז גילוי חוכמת הקבלה זה ידחוף אותו לאיזושהי מיסטיקה, לאיזשהן אפשרויות להרוויח מזה וכן הלאה. כלומר, הוא רוצה לקבל איזשהן פריבילגיות, איזשהן תועלות בעולם הזה. ולכן אסור לגלות לו את חוכמת הקבלה. אם האדם כבר מבין שהוא בכלל לא צריך את העולם הזה, הוא לא צריך כאן לא עושר, לא ידע, לא שליטה, לא כבוד, לא כלום. הוא רוצה רק את העולם העליון, רק הקשר עם הבורא. אז צריך לגלות לו את חוכמת הקבלה. לכן כאן צריך להיות זהירים מאוד, אבל בזמננו כבר האיסור הזה הוסר, כיוון שאנשים כל כך מיואשים מהעולם הזה, נמצאים בכזו דיכאון כללי, שאפילו אם הם היו רוצים להשתמש בחוכמת הקבלה, או השתמשו בה בצורה של כל מיני שם, כשפים, דברים, אבל אף אחד לא מתייחס לזה ברצינות. מיכאל, חוכמת הקבלה זה השיטה לגילוי הבורא, זאת אומרת, יש איזשהו שלב בהתפתחות האדם שגילוי הבורא יכול להזיק לו, הרב לייטמן, לאדם, לא גילוי הבורא, כאשר באדם עדיין קיימים רצונות לעולם הזה, ויחד עם זאת, הוא מתחיל להיכנס לקשר עם שיטת גילוי הבורא, אז הוא מתחיל לחשוב איך אני יכול לגלות את הבורא כדי להרוויח בעולם הזה, וזה לא נכון, זה אף פעם לא יביא איזושהי תועלת. כיוון שגילוי הבורא יכול להיות רק לשם לעלות מהעולם הזה לעולם העליון על ידי ההשגה שלך. כלומר, הגוף נשאר, והרוח, רוח ההשגה, היא מתחילה לפרוץ. מיכאל, אנחנו אומרים שחוכמת הקבלה זה גילוי הקשרים הנכונים בין בני האדם, כלומר, הקשר הנכון, אנחנו מדברים על חיבור, על ייחוד, היה איזשהו שלב בהיסטוריה שחיבור יכל להביא נזק לאותו החיבור. הרב לייטמן, אם מתחברים יחד רשעים, רע להם ורע לעולם. מיכאל, כלומר זה יכל להביא את האנושות לאיזושהי אוטופיה עם אגואיסטים לא מפותחים, היו הרב לייטמן. תראה מה עשו עם הרעיון של קומוניזם ברוסיה. מיכאל, אז אפשר להביא את זה כדוגמה, הבנתי. כלומר, כשהאנשים עוד לא היו מוכנים לקבל את הרעיונות האלטרואיסטיים האלה, הרב לייטמן, לא היה חינוך מקדים. מיכאל, אוקיי, הלאה הוא אומר, האי אפשר, כלומר, היות ואין בנו את אוצר המילים כדי לבטא את הדברים הרוחניים הללו, זה תמיד יכול לבלבל את האדם. הרב לייטמן, כן, העניין הוא שחוכמת הקבלה מדברת בשפה ספציפית מאוד, ואי אפשר להעביר את השפה הזאת לאדם, אלא אם הוא נכנס אליה רגשית. כלומר, כל מה שאני אומר לך, המשמעות היא, הכוונה היא, אני לוקח בחשבון שיש לך איתי רגשות משותפים. אני אומר חם. אתה מבין מה זה חם? קר, חריף, לא חשוב מה. אבל יש לנו איזושהי תחושה משותפת. על אם אתה נמצא בתחושה של העולם העליון, ואני נמצא בהרגשת העולם התחתון, אז אין בינינו קשר, ואנחנו יכולים לדבר באותה השפה. אבל אני מתכוון לדבר אחד, ואתה מתכוון לדבר אחר. וכאן יש בעיה גדולה, אנחנו רק מבלבלים. בלים זה את זה. והשלישי זה סוד השם ליראב. זה הסיבה הגימלי להסתרה, זה סוד השם ליראב, זה מתגלה לפי השתוות הצורה של האדם הבורא, וזה צריך לכלול את כל בעלי ההשבעות והקמאות ובעלי קבלה מעשית וכן הלאה וכן הלאה. אלה שעושים בתועלת לעולם הזה. הרב לייטמן, מה שהאדם לא יעשה, הסוף שלו ברור. כך או אחרת, הוא יהיה נכלל במדרגה העליונה ביותר של ההשגה, שלמות, המילוי. אבל צריך להסביר את זה לאדם, שבכל זאת, למרות כל זה, הוא ינסה להשיג את זה בדרכו, על ידי המאמצים שלו. ולא לאיזשהו אגואיסט, עצלן, שיגיד, נו טוב, אז אני אשב וימתין. מיכאל, אז יוצא, בעל הסולם כותב לסיכום שהאיסור העיקרי קשור בעיקר לסעיף השלישי. אנחנו רואים שבעל הסולם באמת הוא נתן פירוש לכל ספרי הקבלה, לכל המקורות. זה בקשר לסעיף הראשון והשני, והסעיף הגימל, סוד השם ליראב, מה זה אומר? הרב לייטמן, זה אסור לדבר. מיכאל, נו, אם אני מבין נכון, נו, אם אפשר ככה להבין, שכל עוד האדם לא ירחוש את תכונת ההשפעה, לא יוכל להבין על מה מדובר. הרב לייטמן, כן, אין כאן מה להסתיר. הוא פשוט לא יבין. מיכאל, הכל גלוי. הרב לייטמן, כן. מיכאל, כלומר, נסתר זה כמה זמן ספר הזוהר גלוי. 1,000 שנים, אז אתה פשוט מסתכל ולא מבין כלום. אז זה אומר הסתרה, שאין לך השתוות הצורה עם הכותב. הרב לייטמן, פנימית, אין לך את היכולת להבין את זה. לקרוא אתה יכול להבין, לא. מיכאל, אז זה הסוד. הרב לייטמן, כן. מיכאל, טוב, הזמן שלנו הגיע לסיום, אז לסיום אולי אפשר להגיד שנכון להיום, אם אנחנו מדברים על, או לפני כן היו ג' הגורמים להתפתחות הרוחנית, זה היה בהכרח שצריך להיות מורה. הלימוד צריך להיות מתוך המקורות. האותנטיים. והיום, וכמובן בקבוצה, אז היום יש תוספת, עיקרון מפתח, זה ההפצה, הרב לייטמן, זה העיקר. זה מה שאנחנו יכולים באמת לעשות, מתנה גדולה לבורא. להפיץ את הטבע שלו, את השיטה שלו, שיטת ההשגה שלו. לכל האנשים. מיכאל, אני לא זוכר איפה כתב בעל הסולם שמטרת חייו של האדם זה או לגלות את הבורא בעצמו, או לעזור לאחרים לגלות. הרב לייטמן, כן, כך כותב בעל הסולם. מיכאל, אחד בא במקום השני. הרב לייטמן, לא אחד במקום השני, עדיף שניהם, אבל לפחות אדם שלא מצליח בהשגה הפרטית שלו של הבורא, אם הוא מפיץ את האפשרות הזאת לאחרים, אז בזה הוא עושה עבודה רוחנית לא פחות חשובה. מיכאל, טוב, בזה אנחנו נסיים. זה היה שיעור בנושא הפצת חוכמת הקבלה בעולם, וניפגש בשיעור הבא. תודה רבה.